כל בעל עסק חייב היום להכניס AI, לא משנה מה הוא עושה. כל בעל עסק חייב להכניס AI.
איך עושים את זה? זה יש לי פה שאלה, איך אנחנו בעלי עסקים? אני לא מכיר, לא יודע, לא עשיתי, לא פתחתי, רק שמעתי, מה אני עושה?
נדיר, אז קודם כל צריך להבין, קודם כל בהבנה שלנו ש-AI זה כלים, כלי AI זה כלים שבאו לייעל את העבודה שלנו.
אוקיי.
יכול להיות עבודה בעבודה, יכול להיות עבודה בחיים האישיים, סבבה. אבל זה בא לייעל, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי יש המון אנשים שניגשים ל-ChatGPT ואומרים, יאללה בואי ננסה לעשות איזה משהו שלא קשור בכלל לעבודה, לא מצליחים, לא יודעים איך לגשת, ואז הם סתם מתוסכלים ולא מבינים מה הקטע. אז בשביל שהוא בא לייעל את העבודה, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה אנחנו עושים בעבודה. נכון? אנחנו עושים אפיון של פעולות, מה אני עושה בעבודה ביום יום.
וולקאם לפודקאסט הפרלמנט של נמרוד, וכמידי פרק אני משתדל להביא מישהו או מישהי שא' אותי מעניינים ברמה האישית וב' גם ברמה העסקית מקצועית, ויכולים לתת, ואולי יכולים לתת הרבה מאוד ערך לכל מי שמאזין בפרקים שלנו. והפעם יש לי את הכבוד לארח את בני פרבר. בני שהוא מנהל את הקהילה הכי גדולה בארץ שעוסקת ב-AI. אני חושב שזה אחד אולי התחום, אלן, בני, מעניינים.
מה קורה? כיף גדול להיות פה, אחי, תודה שזמן, אתה כבוד ענק.
כבוד גם לי.
להתארח, תודה, אחי.
ואני חושב שאחד התחום הזה, ברמה האישית אותי מאוד מרתק, חייב להגיד שזה תחום שהוא די אפור בעולם העסקי שלי, אני כמעט לא נוגע, לא מתעסק, כן, לגמרי. ואמרתי, ברגע שנחשפתי אליך, גם לתוכן שלך ולדברים שאתה עושה, ודרך הפודקאסט שלך שהולך, אני מקווה שיבחר כפודקאסט מספר אחד.
כן, הוא כרגע מועמד לפודקאסט השנה, אני מניח שעד שהפרק הזה יצא, כבר יהיה תוצאות, ואז נדע, אבל...
כן.
אפשר להגיד, כן, אני פודקאסט השנה. או לא, לא יודע.
כן, אז דרך הדברים המדהימים שאתה עושה שם, שאתה מדבר עליהם, גם לי יצא להיחשף לעולם הזה בצורה קצת אחרת, אבל לפני שנדבר כל הדברים האלה, מילה קצת על בני, ספר קצת עליך.
טוב, מה אני אגיד? קודם כל ממש כבוד להיות פה, אני סיפרתי קודם לנמרון, אני מספר למאזינים, שאני מעריץ את הבן אדם, כאילו אני לא יודע אם אתם מכירים אותו או לא, אבל הבן אדם גאון, ויש בינינו קצת פער של שנים, אז זה ממש כיף לעמוד פה, לשבת פה מולך. קצת עליי, אני בן 25 מפתח תקווה, כרגע, אני מנהל את הקהילה הכי גדולה בארץ שעוסקת ב-AI, היא נקראת ChatGPT ישראל, ChatGPT באנגלית, ישראל בעברית, תבואו, ויוצר הפודקאסט שנקרא AI פשוט, שהוא גם הפודקאסט המוביל היום שעוסק ב-AI, יש כבר 50 ומשהו פרקים תוך פחות משנה, שזה באמת פסיכי, ובאמת, זה בגלל מה שאני עושה, אני יוצר תוכן בעולמות ה-AI, בתוך זה נכנס המון המון דברים, כן, בתוך הניהול קהילה, אני מרצה ומעביר בסדנאות וקורסים וכזה, אני שותף גם בשני סטארט-אפים שמבוססי AI, שני כלי AI, אז כל זה באמת נוצר מתוך הקהילה, שהקהילה קיימת סך הכל שנה וחודשיים.
שבשנה ובשנה נגיע להישגים לא מובנים אליו בכלל. היום על כמה? 116 אלף אנשים.
היום בזמן הקלטת מילים, יש 116 אלף חברים בקהילה תוך שנה וחודשיים. מטורף. שזה פסיכי. עכשיו ברור שיש את ההייפ וברור שיש את התחום, הכל נכון, אבל באותו יום שנפתחו איתי, ביום שפתחתי את הקהילה, אז נפתחו עוד 3 קהילות אחרות, ואיפה אני ואיפה הם. אז יש כאן המון עבודה שעשיתי מאחורי הקלעים, זה לא הדבר של, זה לא, יש פה המון מלאכת מחשבת, זה לא קרה בטעות. ואני עושה את זה בדרך שלי, בכיף שלי, באותנטיות שלי, ואנשים נורא מתחברים. עושה המון כנסים, אירועים, קיצור, מלא כיף, אני בעיקר נהנה.
איזה כיף, כן. איזה כיף, ולא מובן מאליו. נגעת פה בכמה דברים, ואני חושב שאלה מבחינתי אולי הנושאים, אם אני רוצה להגדיר רגע שנת הפרק הזה.
כן.
אחד זה, שזה שני עולמות שמאוד מעניינים אותי בעולם העסקים, והרבה עסקים שאנחנו פוגשים אותם בתהליכי ליווי עסקיים שמגיעים אלינו לתהליכים, שזה גם מאוד בוער בהם. אחד זה עולם ה-AI, וכבר נשאל עליו הרבה מאוד שאלות, והשני זה ניהול קהילה. אוקיי? שזה א', לייצר את הקהילה, שזה לא מובן מאליו, וב', מה עושים עם, 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 עם ההר של האנשים הזה?
כן.
איך זה קורה? אז לפני זה רק, קודם כל AI, למה, איך זה קרה?
מה, מה התחלה?
אז זהו, אני נזהר פה, כי...
שם התחלה, נעשה מה התחלה. נעשה סדר המאזינים. טוב, אז בנובמבר 22,
כן.
קצת יותר מלפני שנה וחצי בערך, יצא לאוויר העולם, כלי שנקרא ChatGPT, אולי שמעתם, אולי לא, אני מניח שהרוב מכירים ושומעים. עכשיו, AI זה בעצם טכנולוגיה, זה בינה מלאכותית, זה פשוט, נקרא לזה טכנולוגיה נורא נורא חכמה ומתקדמת, אוקיי? ככה בצורה פשוטה, והיא קיימת כבר המון זמן, בשנות ה-70-80, בסדר? לצורך העניין, מי מאיתנו לא דיבר על כפכפים, בסדר? ואז פתאום, שנייה אחרי זה, פתאום רואה הוויין. אז זה טכנולוגיה שבינה מלאכותית, בלי בינה מלאכותית זה לא יכול לקרות. עכשיו, תגידו, מאזינים, לא מאזינים, זה לא משנה. חייב להיות הטכנולוגיה הזאת. או נגיד, קוצבי לב, שהיו משתילים, עד היום משתילים לאנשים קוצב לב, והוא נותן פולסים כאלה מדויקים בשביל ככה לסדר את הקצב לב של אותו אדם. זה היה שקרה מציל חיים. אז זה קיים כבר המון זמן, פשוט לא שמנו לב לזה. מה שקרה בנובמבר 22, חברת OpenAI, זאת החברה שהקימה או בנתה את הכלי שנקרא ChatGPT, היא בעצם חשפה את זה לציבור הרחב. כל בן אדם עם מחשב, חיבור לאינטרנט ומקלדת, יכול להשתמש בכלי הזה ולעשות דברים מטורפים. אני בטוח שאתה מכיר, ורוב המאזינים שאתם מכירים, יצא להם לדבר, זה כמו ממש צ'טבוט, ואתה פשוט נותן לו הוראה, והוא עושה את זה בצורה כמעט מדהימה, כאילו, אוקיי, אתה רואה איך הוא מקליד, ואיך הוא חושב, והוא כזה עונה לך, והוא כמו חבר טוב, והוא גאון, והוא תוך שנייה יכול למצוא לך דברים שלא היה ככה לעשות שעות. וזה מה שקרה בנובמבר 22, תוך 5 ימים, ChatGPT הגיע למיליון משתמשים, זה הכי מהיר בהיסטוריה של ההיסטוריה. אחרי זה היה עוד אפליקציה ששברה את השיא הזה והגיעה תוך יום אחד, זה היה טרדס, אבל זה קצת לא נחשב, כי זה היה מתוך אינסטגרם, וגם איפה טרדס היום, אז תוך 5 ימים הוגע למיליון משתמשים שונים בכל העולם, ועושה כל כך הרבה רעש, כי שוב, בינה מלאכותית, עכשיו היא נגישה לכל אדם, עם מחשב ואינטרנט והכל, וזהו, זה מה שקרה בנובמבר 22, משם בעצם התחיל כל התחום הזה שנקרא Gen AI, Generative AI, בינה מלאכותית מחוללת, יוצרת, בעצם כל מה שאנחנו רואים, כל הטקסטים שאנחנו מקבלים מ-ChatGPT, זה בעצם הוא מחולל. GPT זה ראשי תיבות של Generative Pre-Trained Transformer, Transformer מחולל. ואז גם יש המון מודלים של Midjourney, שזה יצירת תמונות ויצירת וידאו, וכל דבר היום אפשר כמעט לייצר מטקסט, מפרומט, מתמונה, מסליחה, מפקודה. וזהו, אז בעצם אנחנו 1.5 שנה בתוך האירוע הזה של בינה מלאכותית.
אז איך זה פגש אותך? נחשפת לתוכן, נחשפת לדברים?
כן.
למה דווקא AI או ChatGPT?
אני נחשפתי לכלי הזה ממש כמו כולם, די בטעות. חבר הושיב אותי מול המחשב, אמר לי, כך דבר איתו. אני אמר לו, דבר עם מי, אחי? דבר, דבר איתו. התחלנו לדבר, להתכתב. תוך שנייה, כמו כולם, הבנתי שיש משהו פסיכי, תוך חצי שעשינו דברים משוגעים. ואז משם, שבוע אחרי זה, כל מקום שאני הולך, אנשים מדברים עליה, זה היה בדצמבר 22, זה היה סוף דצמבר, נתחילת ינואר. זה היה לפני שנה פלוס. וכבר אז אנשים מדברים כל מקום, תחיל בחדר כושר, במסדרון, בעבודה, שמעת AI, ChatGPT כזה. אמרתי, רגע, יש כל כך הרבה שאלות, אנשים כל כך, יש פה הייפ, יש פה הייפ, מצפק שיש פה הייפ. בוא נפתח מקום, פורום, לאנשים שאין להם מקום להתדיין, להתייעץ, לעזר אחד בשני, ואין מקום יותר טוב מזה, חברים יקרים, עד היום, מאשר קבוצת פייסבוק. אנשים יגידו מה פתאום, פייסבוק מת פה שם, סבבה.
אגב, זה הגיע מתולדת שאיזשהו רעיון עסקי, כאילו...
אז זהו, לא, ממש לא. אמרתי, כן הגעתי מהתחום הזה של ניהול קהילות, ידעתי, נכסים דיגיטליים, ידעתי איזה ערך יכול להיות לקהילה, אמרתי, טוב שיהיה. לא פתחתי עם איזושהי מטרה מסוימת, לא היה לי איזה אסטרטגיה מובנית, אמרתי, בוא נפתח שיהיה, נתחיל משם. כבר אגב, מהחודש הראשון, כבר התחלתי לייצר ממנה כסף.
איך, באיזה צורה?
היה לי קבוצת מאסטרמיינד, ששם אנחנו נפגשים כל שבועיים. ולומדים AI, כל פעם נפגשים, והיא מרצה, מדברים וזה.
וואלה, זה תשלום פיקס כזה קבוע, חודשי מתגלגל.
לגמרי, בול. יפה. כבר מהחודש הראשון זה רץ, כי אתה מזהה שיש כל כך הרבה סמל, נכון. ידע וביקוש, ועד היום אנשים לא מבינים מה קורה. ויקח זמן גם עד שאנשים יתאפסו על זה, כי זה תחום שלא מפסיק כן. להתפוצץ. כל שבועיים אנחנו שומעים איזה חדשה אחרת. וזהו, אז פתחתי את הקהילה, כמובן שלא דמיינתי או תיארתי שזה הגיע לממדים כאלה, אני חושב שזאת קבוצה הכי צומחת בישראל בהיסטוריה או משהו, לא יודע כאילו, אבל היא צמחה מאוד מאוד יפה וגדלה, וזהו, ואז אחרי זה גם התחלתי להריץ ניוזלטר שבועי במייל, וערוץ יוטיוב ופודקאסט התחלתי במרץ.
עשית משהו שבעיניי הוא מעבר לזה שהוא מראה את הלב היזמי שלך, הוא סופר... ייחודי ומאוד פרקטי. לקחת תחום שמעניין אותך, שאתה לא מכיר ולא בקי בו, אמרת בוא נאחד, בוא נהיה ההאב הזה, אוקיי, שיודע להביא את האנשים שאולי מכירים, יודעים, עשו, עושים, רואים, או נמצאים בתעשייה באופן כללי, בעולם הטק וידעו לדבר על הדבר הזה, ופשוט נדע להנגיש אותה לאנשים שהם כמוני, כמוך, לא יודעים, לא מכירים, לא פגשו, לא שמעו. זה דבר מדהים, אז שפו. השאלה היא, אז קמה הקהילה וגדלה והיא גודלת.
כן.
איך מנהלים קהילה כזאת? מה, קמים בבוקר, יש איזושהי תוכנית, יש לוז, שאיזה שם, איך זה נראה? זה נראה כמו עסק או זה נראה כמו איזשהו תחביב?
אז וואו, שאלה מעניינת. קודם כל, איך מנהלים קהילה ברמה הטכנית? אתה יודע, בסוף הכל עובר דרכך בתור mm-hmm. קהילה, הפוסטים, אתה מאשר את החברים או לא מאשר את החברים. אני נורא נורא קנאי לתוכן שעולה כן. שם, ואני נורא קנאי גם לאנשים שנכנסים. ובגדול ברמה הטכנית, זה מה שצריך להיות בתוך הקהילה. עכשיו, היום שהקהילה כל כך גדולה,
היא מזינת עצמה?
בדיוק, מזינת עצמה, הכל מאוד אורגני. כן. זאת אומרת, אני כבר לא צריך לרדוף אחרי אנשים כן. בתהלי תוכן, כן. אני לא צריך לדאוג בעצמי שיהיה תוכן, זאת אומרת, זה הכל מזין את עצמו. אז היום זה כבר נראה סוג של תחביב, כן. כן, כי אני ממש גם נהנה מזה. יש מודלים עסקים כאלה ואחרים, אבל בגדול, ברמה טכנית זה פשוט לאשר ולדאוג שהכל יהיה בסדר, גם, לפעמים גם קצת מרגיש יותר, כי אתה יודע, אתה לא רוצה שיהיה כן. כללות וריבים, ולפעמים זה מגיע לשם, אני ממש לא מעוניין לעשות את זה, בטח אני בן 25, כן. צריך לחנך אנשים בן 50,
כן.
זה פחות בקטע, וזה גם קורה, אין מה לעשות. כי נורא חשוב לי שהקהילה תישאר טובה, איכותית ורלוונטית, כי מה הקשר עכשיו לריב עם אנשים ולרדת לפסים אישיים כאילו בקבוצה מקצועית של AI.
אגב, הקבוצה יותר מורכבת מכאלה שרוצים לדעת או מכאלה שנותנים את המידע?
ברור שתמיד כאלה שרוצים לדעת, אלה שנותנים את המידע, זה קטע, אני רואה המון בתוך השנה הזאת, היו כאלה המון שהתחילו בהם אני רוצה לדעת, ואז היום כבר אני רוצה לתת, שזה מהמם, זה מדהים לגמרי, ואני מאוד מאמין אגב בלתת, שאם יש לך ערך מסוים, אוקיי, גם אם הוא לא, יש המון ביקורת, כמו אם, מה עכשיו כל אחד נהיה מומחה AI ועושים קורסים וכזה, אגב, אם תשאל אותי, אני בחיים לא אומר שאני מומחה
כן.
AI, כן, אני פשוט נהנה, ואתה יודע, אני נורא חי את העולם הזה, אז אני יודע לדבר על זה, ואני יודע לתת המון ערך, אבל יש המון ביקורות, מה פתאום עכשיו כל אחד מוציא קורס, אני מאוד מאמין שאם בן אדם למד משהו, גם אם זה פער של מטר מהבן אדם שלא יודע, המטר הזה הוא שווה, יש לזה ערך. ואז זהו, אז אני רואה את זה המון עם אנשים שבהתחלה התחילו כצורכי תוכן, עכשיו כן. נותני תוכן, אבל גם הנותני תוכן אגב היום, כל הזמן לומדים דברים חדשים, כל הזמן, ויש פה המון צניעות בעולם הזה, חלק מהאנשים, יש פה המון צניעות בעולם הזה וזה כיף גדול, ואני היום בעיקר מרגיש גאווה וכיף שהקהילה שלי היא ההאב, אתה יודע, המרכז לזה בארץ, כן. בסוף אנחנו עובדים על קבוצת פייסבוק, כן, יש כן. אנשים גם לא מכירים אותם, mm-hmm, זה בסדר, mm-hmm. אבל בעולמות האלה לגמרי.
מעולה, אני רוצה לקחת את הנקודה שאמרנו ולחזק אותה, בעיקר מול עסקים שמאזינים, או באופן כללי, זה לא חייב גם בעלי עסקים, אנשים עם היצר היזמי הזה רגע שנייה לחבר בין שני גורמים, בסוף זאת יזמות, כי אתה יודע, אנחנו שנים מדברים על כוח של קהילה וקהילה וקהילה, עוד אפילו מימי אנו בנו של הכוח של שבט, משם השבטיות הזאת, הקהילתיות הזאת, כפרים, אנחנו בנויים במודולריות של ערים ומדינות, כי זה קהילה, תרבות, דת, הכל זה קהילה. אבל דווקא בתוך העסקים קשה מאוד לייצר, קשה לייצר קהילות. הסיבה שקשה לייצר קהילות, אני חושב, שהרבה אנשים מפספסים את העיקרון הכי פשוט לבניית קהילה, וזה העיקרון שאתה אמרת ושחידדנו אותו קודם לכן, ואני ממש רוצה לשים על זה תשומת לב, שהמשמעות של לא אנחנו חייבים להיות אנשי המקצוע, אנחנו יכולים להיות אלה שמקימים את הקהילה. אנחנו יכולים להיות, זאת אומרת, יכול להיות לקחת איזשהו תחום עניין, בין אם זה תזונה, כושר, לא יודע מה, כל דבר כזה או אחר שיכול לעניין אותנו, ודרך זה לייצר איזשהו אירוע שיכול לחבר בין אנשים. השאלה הבאה שלי לך זה, אמרת בתחילת הדרך איך הדבר הזה הפך להיות, התחיל לייצר גם כסף עבורך, איך זה קורה היום? זה ביזנס? יש שם, זאת אומרת,
כן, אני רוצה להתייחס גם לנקודה שאמרת, אני חושב שבתור מנהלי קהילה, אנחנו לא רוצים וצריכים, אנחנו חייבים לתת את הבמה לקהילה. הקהילה היא בשבילם.
נכון.
כל פעם שאני שוקל לעשות משהו, אני שואל את הקהילה, יעניין אתכם לעשות ככה, יעניין אתכם לעשות ככה. כל פרק שאני מוציא בפודקאסט, אני עושה את זה בשביל הקהילה.
יפה.
לא כי אני אוהב להצטלם, אני מאוד אוהב להצטלם מצלמה וזה, אבל לא בשביל זה. כי אני יודע שאני נותן ערך. וזה בסוף מזין אותי בדלק ולהמשיך. אז הכל סייקל כזה, אז אנחנו חייבים בתור מנהלי קהילה להבין את זה. אף אחד לא בא לקהילה בשביל להכיר את בני פרבר. זה מגיע בעקבות הניהול קהילה שאני עושה בשביל הקהילה.
מעולה.
אז חשוב להדגיש את זה. לגבי השאלה, היום זה עסק לגמרי לחלוטין, יש המון מודלים עסקיים בתוך הקהילה, סטייל פרסומים, מי שרוצה לפרסם, mm-hmm. אותם חבר'ה שפעם צריכו תוכן והם נותנים תוכן, סבבה, אתה, בסוף הקהילה היא מוצר שהוא חשיפה נורא נכון. נורא גבוהה, זה שווה כסף, נכון. זה כמו פרסום על כל דבר, דברים כאלה בעיקר, מזמינים אותי המון להרצות לדבר גם על ניהול קהילות, גם על AI בכללי, אז זה גם בסוף נותן לי את החשיפה, כן. אני חושב שזה אולי כאילו הכי גדול,
נכון.
ואני עובד גם על המון המון דברים כל הזמן, כל הזמן אני עובד על המון דברים ומנסה ונכשל ועושה בהקשר לדבר הזה, שזה גם, אני עובר פה מסע מטורף יזמי בשנה הזאת של לנסות ולהכיר וליפול וללמוד לגמרי, ואני נהנה מזה ממש.
אז אמרנו שהפודקאסט AI פשוט, מועמד לפודקאסט הכי טוב בארץ.
אגב, נקרא AI פשוט, כי הוא מונגש לאדם הפשוט.
יפה. אז אגב, שמעתי כמה פרקים, והוא לגמרי מונגש לאדם הפשוט. מה, ישבת עם לא מעט אנשים, היה לך אירוע במייקרוסופט, והיה כל מיני דברים, אנשים שהבאת, גם כדי ללמוד מהם, וגם כדי שיחלקו את הדברים. מי האורח, או מה הדבר, שאתה יכול להגיד, שלמדת ברמה הכי גבוהה שיש, או שלקחת ממנו את הכלי הכי גדול בתחום הזה שנקרא AI?
וואו, אחי, איזה שאלה. אני ראיינתי המון אנשים, כן? למעלה מ-60 כבר, אני חושב. רק בפודקאסט. בקבוצה עצמה יש גם לייבים שאני עושה, ששם זה גם סוג של רעיון, טיפה אחר, עם כזה יותר לראות וכזה. מה לקחתי לעולמות ה-AI? אני לא יודע להגיד לך. בטח לא בעולמות ה-AI, אני כן למדתי עליי, על איך לרעיין ולשאול שאלות נכונות, שזה דבר נורא חשוב.
כן.
בפודקאסט ובחיים עצמו.
נכון.
אני נורא, זה קצת חוזר לי קודם, אני כל הזמן שם את עצמי בנעליים של הקהילה. גם כשאני בזמן בלייב, כאשר אני מרעיין בן אדם, אני יודע, אני חושב מה לשאול אותו, כאילו, זאת, מה יעניין עכשיו? עכשיו אני מאזין, מה יעניין אותי לשמוע? ואת זה אני שואל. גם אם זו שאלה שאני כבר מכיר ויודע, אז לפעמים אני יוצא כאילו הטיפש בשביל המאזינים. ואז כן למדתי את היכולת של שאלת שאלות וכזה. כל מה שקשור ל-AI, אני חושב שאני כל הזמן צורך תוכן, אין איזה משהו ספציפי שאותו למדתי.
סבבה.
אני גם נמצא בהמון קבוצות, בוואטסאפ, עם כל המרצים וכל המ... אז, כל הזמן, כל דבר שקורה לא עובר לידי, הכל, הכל עובר דרכי, ואז אני יודע לסנן מה מעניין, מה מעניין יותר, מה מעניין פחות.
אוקיי. אגב, אחד הדברים שאני לקחתי, כן, לא שמעתי את כל הפרקים, אבל מחלק ממה שמעתי, זה דווקא אירוע פתוח שעשיתי עם מייקרוסופט, שהגיע לשם בחור, לא זוכר את השם שלו, לדעתי הוא CTO שם, כן.
זה היה בלייב.
שמה שעניין אותי לראות דווקא בנישה העסקית, איך מייקרוסופט המציאה את עצמה מחדש, דרך ה-GPT, זה כחיבור להרבה עסקים, שכאילו כבר אתה יודע פעילים 6, 7, 8 שנים ומעלה, בסוף מתעסקים פחות או יותר באותם הדברים, וככל שאתה מתעסק באותם הדברים לאורך הזמן, אתה נהיה פחות ערני לדברים שקורים או חידושים או אלטרנטיבות או הזדמנויות, כי אתה כבר מתעסק במוכר בידוע, זה מייצר לך, אתה נכנסת למין, אתה כבר לא במוד של הישרדות ולהוכיח... להוכיח את עצמך, אתה במות של לייצר, וזה קורה.
ומייקרוסופט עושים את זה מדהים.
נכון, ומייקרוסופט היא גם, בעיניי הייתה איזשהו מין דוב שמנמן כזה, שכאילו יודע, עושה, עובד, מוכר, אתה יודע, מוכר לדובים של פעם, ופתאום הביאו פה איזשהו חידוש עם החיבור הזה, אז...
אז אתה יודע מה, אני כן רוצה להגיד, זה לא משהו ספציפי, אבל היה לי פרק 23 עם דני גדייב, שלקחתי בעל עסק, ואמרתי לו, טוב, תפרוט את השינוי שעשית בעסק, בעקבות ה-AI, וזה הפעם, עוד לפני ש... אתה יודע, זה לפני איזה חצי שנה, אז כבר מלא דברים שתנו מאז, וזה, אם יש משהו שאני יודע, שאין לי בכלל ספק לגביו, זה שכל בעל עסק חייב היום להכניס AI, לא משנה מה הוא עושה, כל בעל עסק חייב להכניס
את זה. איך עושים את זה? זה יש לי פה שאלה, איך אנחנו בעלי עסקים? אני לא מכיר, לא יודע, לא עשיתי, לא פתחתי, רק שמעתי, מה אני עושה?
נדיר, אז קודם כל, צריך להבין, קודם כל בהבנה שלנו, ש-AI זה כלים, כלי AI זה כלים שבאו לייעל את העבודה שלנו.
אוקיי.
יכול להיות עבודה בעבודה, יכול להיות עבודה בחיים האישיים, סבבה. אבל זה בא לייעל, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי יש המון אנשים שניגשים ל-ChatGPT ואומרים, יאללה בואי ננסה לעשות איזה משהו שלא קשור בכלל לעבודה, לא מצליחים, לא יודעים איך לגשת, ואז הם סתם מתוסכלים ולא מבינים מה הקטע. אז בשביל שהוא בא לנהל את העבודה, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה אנחנו עושים בעבודה. נכון? אנחנו עושים אפיון של פעולות, מה אני עושה בעבודה ביום יום. אוקיי? אני קם בבוקר, אני פותח את המשרד, אני עושה שיחת אפיון עם הצוות, אנחנו עושים 10 דקות שיחות מחירה, whatever, לא יודע, כל אחד והעסק שלו. עושים ממש מפרטים כמה שיותר, וכאשר אנחנו יודעים מה הפעולות שאנחנו עושים בעסק, רק אחרי זה אפשר להבין ולהפין, האם אפשר בכלל לייעל, האם יש כלים כבר שאפשר לייעל, או שאם אין כלי אולי אפשר לבנות משהו, וזהו, ואז משם מתחילים לעבוד, מתחילים לרוץ.
זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל בוא תאפיין את מה שאתה עושה.
לגמרי, זה מאוד קשה.
זאת אומרת, יש לך כלים שאתה יכול להשתמש בהם?
כן.
אבל בוא תבין מה אתה צריך, או מה קורה אצלך. אחרי זה מה אתה צריך, מה אתה יכול לייעל, מה אתה יכול לשפר, ואחרי זה... לך תשתמש בכלים האלה.
לגמרי.
אם אני רוצה להשתמש בכלים האלה, אני לא יודע מה, כאילו, לאן אני ניגש.
אז יש מספיק שיודעים, אפשר לבוא אליי, אני יודע, קודם כל אני עושה את זה גם בעצמי, אפשר לפתות לאנשים, זאת אומרת, יש מספיק שיודעים כבר היום בארץ.
שיודעים להשתמש, מה, להשתמש.
שיודעים אתה הרי לא, בסוף, אני לא מצפה ממך שתשב.
בוא ניתן דוגמה רגע קלאסית, סבבה?
כן.
נניח, אני חשיבות מאוד גדולה, היה פה פרק איתי מרשל, דיברנו על יצירת תוכן, והמשמעות של, כמה משמעותי זה לייצר תוכן עבור בעלי עסקים, לא משנה, אתה קטן, גדול, בינוני.
מאוד חשוב.
אבל הרבה בעלי עסקים, אין להם אולי את היצירתיות, או את ההבנה על איך אני מייצר תוכן, איך אני בונה מרקטינג, דרך תוכן, שיכול להיות אולי ויראלי, או שייצר איזשהו טראסט בין הקהל אליי. איך אפשר להשתמש בצ'אט GPT בטובת הדבר הזה?
רגע, חשוב לי להגיד, אם יש בן אדם שהוא לא מבין איך לצאת תוכן או מה החשיבות וכו', אז מה הוא, אז הייתי ממליץ לו ללכת לבן אדם שמבין ויסביר את החשיבות ולא
לא,
צריך לעשות את זה.
הוא מבין את החשיבות, הוא מבין הוא לא יודע איך. הוא יושב, רואה סרטונים שלך, שלו, של כל אחד אחר, אני גם רוצה, אבל מה עכשיו, איך אני, אז איפה בא כאן הצ'אט GPT שיכול...
מי שאף לא ייצר תוכן? אוקיי, מי שזר לו כל מה שקשור ליצירת סרטונים וכזה, אז קודם כל הייתי אמליץ לו, לך תייצר סרטונים.
אוקיי.
לך תרגיש את זה ב...
עזוב צ'אט GPT, לך תעשה.
עזוב, לך תרגיש, אוקיי? אצלי באינסטגרם, אתם תראו רוב הסרטונים, אתה יודע, בסוף אני מצלם את עצמי, אני מדבר, אתה יודע, אני צריך להעביר את המסר, אין פה איזשהו סוד גדול. אבל אחרי שכבר אני יודע מה התהליך שאני עושה בשביל לייצר סרטונים, אני יכול לגשת לכלים, כמו ריקליפס אגב, שאתה יכול לשים לו, שזה קליסט, אתה יכול לשים לו סרטון ארוך מתוך הפודקאסט, והוא מוציא לך רילזי במקום לשבת עכשיו חצי שעה ולבדוק מה מעניין. תמיד, ואז הוא שם לך כתוביות והכל. אז הנה, כבר ייעלתי את העבודה באיזה שעתיים, כי יש כלי שיודע לחלק לקטעים. אבל אני כבר עשיתי את זה בעצמי, אני יודע מה כואב לי כביכול, אני יודע איפה אני יכול לחסוך.
כן.
וזה רלוונטי לכל דבר, לא רק ליצירת תוכן. ChatGPT יכול, אנחנו יכולים עכשיו לשבת ואתה יודע, הוא יכול לעזור בכל דבר שאנחנו רוצים, רק אתה יודע, לתחום את זה, אבל אנחנו חייבים לדייק את זה עבורנו, בשביל שזה יהיה יעיל בשבילנו. אחרת, אנחנו ניגש כמו ההוא שבהתחלה ניגש, לא מבין מה לעשות והתייאש.
כן,
זה קורה להמון אנשים.
אוקיי, סבבה. יש מחשבות על קהילות נוספות בעולמות האלה, או שאתה אומר,
לא.
AI.
כל הזמן פונים אליי בהצעות כאלה.
למה לא, בעצם?
אני חושב
תגיד ש... תגיד לך מה אני מזה, כן?
כן, תגיד.
כאילו, סבבה, נייס, צ'אט GPT, AI, שם קוד, אבל דווקא מרגיש לי שהכוח של בני זה הקהילה, לנהל את הדבר
100%,
הזה.
100%, אני ממש טוב בניהול קהילה, כן, אני עושה את זה מדהים, אני גם מייעץ בתחום הזה, סבבה, אבל אני כל כך עסוק בעצמי כרגע, ואני כל כך... טוב לי במקום שאני נמצא, ממש לא מעניין אותי לפתוח עוד קהילה. לפתוח קהילה זה פרויקט.
כן.
אני כן יכול בשמחה לייעץ, לעזור, אני עושה את זה באהבה, לא יודע אם להגיד שזה שירות, זה כזה עוד משהו בקטנה שאתה עושה, אבל כי יש לי המון ידע וחבל לא להעביר אותו, אבל אני לא רואה את עצמי נכנס לפרויקט עכשיו של קהילה, כי אחד מהדברים בניהול קהילה זה להיות שמה.
כן.
בפחות בהתחלה, אתה חייב להיות שמה ב-100% שלך. אתה חייב כל הזמן לקדם ולפתח אותה, ואני לא יכול להיות שם כרגע. אז גם אני אגיד שיש המון ניסיונות של להקים קהילות, בתחום הזה של AI, כן, זה תחום חם, אבל צריך לדעת גם לנצל הייפ בצורה נכונה. אם עכשיו אתה תלך ותפתח קבוצה לאילוף כלבים, סביר להניח שהיא לא תגדל בקצב הזה, שאני אגיד לי, לא משנה גם תעשה אותו דבר בדיוק מה שאני עשיתי.
לגמרי.
כי יש גם את ההייפ. יש פה גם את ההייפ שהוא בעצם הכניס מלא אנשים וכל. אבל צריך לדעת גם לרכב על הייפ, אז מרגיש לי גם שזה כאילו בא לי יחזור כזה.
כן, הבנתי.
וטוב לי במקום שאני נמצא בו. עשיתי את מה שעשיתי.
כאילו לשחזר את מה
שאתה עם ה-AI. שמעתי כל כך הרבה פעמים, וואי, גם אני רוצה לפתוח קהילה, וואי, אני רוצה לעשות פודקאסט. סבבה, אתה רצית, ואני עשיתי, זה ההבדל.
נכון.
יש לי סיפור, שנגיד יש לי רשימת דיבור עם עשרות אלפי רשומים, שם כל שבוע אני שולח גם AI וכולי, אחת הגדולות בארץ. זה היה בינואר, ממש לפני שנה, כשרק התחלתי עם הקהילה, ואז חבר שהוא כזה מכיר, ושיווק, וזה, אומר, תקשיב, אתה חייב לפתוח רשימת דיבור במייל. עושה לו, מה? מה זה?
כן.
לא יודע מה זה בכלל. איך עושים את זה? אז, תשמע, אתה כל שבוע, תעשה סקירה על העולם, תתתם, אמרתי לו, אחי, אין מצב שאני עושה את זה. מה אני אכתוב? כל שבוע אני אכתוב עכשיו שעתיים, אני אתחייב כל שבוע, אין מצב בחיים. על מה אני אכתוב? מה אני קשור לזה? איך בכלל מנהלים? אין לי בכלל מערכת דיבור, כלום.
כן.
זה היה ביום חמישי, יום שישי, יום אחרי זה, הלכתי ועשיתי את זה. בלי לדעת מה אני עושה, אמרתי יאללה נפתח, נלך לאיזה רב מסר, נפתח פה איזה דף נחיתה, נתחיל פה שם, והכל התחיל נורא עקום, והנה היום, שנה פלוס אחרי, זה רשימת דיבור בין הצומחות בישראל, כל שבוע אני מוציא מייל, ולפעמים אני יושב 3 שעות וכותב את המייל בעצמי, ולא נעזר באף כלי AI, כי אני נורא אוהב את הלכתוב, זה גם סוג של תרפיה, ואני אקבל פידבקים מטורפים, והנה זה עוד, וזה עוד אפיק מטורף של חשיפה, של הכנסה של עסק, אתה מבין?
יפה, מגניב. עכשיו, אני מניח שמישהו עוקב אחריך מכיר את הסיפור האישי. והטיולים שעברת בחיים, ומי שרוצה אז לכו לפודקאסט שלו ותשמעו דברים מדהימים.
לגמרי.
ואני דווקא, אם תרצה שנעמיק בסיפור בכיף, אבל דווקא מה שמעניין אותי, זה אתה צעיר, בן 25.
כן, יחסית.
יחסית. כולנו צעירים, כן? אבל בפרק זמן יחסית קצר, הצלחת לקום ממשבר מאוד גדול.
כן.
נכון? שאני אשמח תרחיב עליו, לאיזושהי נקודה של כאילו, כמו שאמרת כרגע, טוב לי. טוב לי כרגע.
נכון.
אני לא רוצה להתעסק בעוד דברים, טוב לי ממה שאני עושה. כן. אז תן לנו איזה משפט גם על החוויה שעברת קודם לכן.
בשמחה.
ואיך קמים משבר באופן כללי.
יפה. אז רק נעשה כזה ריקאפ נורא זריז. כן. לפני 3 שנים, נעצרתי על הסחר בסמים. הייתי כזה ילד, גרתי בתל אביב, חייתי את החלום, אמרתי טלגרס, איזה כיף, כל היום יוצאים, כל ערב וזה, חברים. בוא נסחור. סחרתי, עשיתי מלא כסף, היה באמת שווה כל, באמת, עד אז היה העבודה הכי משתלמת. אמרתי, מה זה, איך אפשר? אמרתי לחברים שלי, איך אתם לא עושים את זה גם? הייתי ממש שגריר של הדבר הזה. עד שנעצרתי, שלחו אותי למעצר, הייתי במעצר, ואז הייתי במעצר בית 1.5 שנה אצל ההורים בפתח תקווה, וזה אחרי שכבר עזבתי את הבית, אז היה לי מאוד מאוד קשה לחזור, והיה נורא, מעצר בית, אתה לא יכול לצאת מהבית. אז היה מאוד מאוד קשה. שיחקתי המון בפיפה וכזה גרבצתי, ואתה יודע, כמו כל אחד.
כן.
עכשיו, החלום שלי היה לצאת מהבית, לשתות קפה בלנדבר, לא יכול לצאת את זה, וכל האינסטגרם שלי זה חברים עובדים, לומדים, טיילים, מקדמים את החיים שלי, ואז ישבתי ואני אומר, טוב, בוא נקדם את החיים, אין מה לעשות, זה המצב, בוא נתחיל להתקדם. ואז התחלתי להיחשף, להתגלגל לעולם הדיגיטל, וכזה הבנתי, וקצת נחשפתי לעולמות וכזה, משם בעצם התחלתי להתגלגל. אגב, כל הזמן הזה אני גם בהמון טיפולים ומפגשים ובדיקות שתן ומעלה לי הגבלות ולא חוצץ מהבית, ואז לאט לאט זה נפתח. הקיצור מלא סיפור באמת מטורף. מי שרוצה להעמיק, עשיתי פודקאסט ממש על הסיפור, הוא נקרא הסיפור שלי מהכלא. 4 פרקים ששם סיפרתי הכל. חוויות מהכלא וזה פסיכי, כאילו מי שרואה, מי שרואה, תראו איך אני נראה, כובע ורוד, מה קשור כלא בכלל. ככה ישבתי בכלא עם אנשים באמת פסיכיים, שגם זה חוויה מטורפת שלימדה אותי המון. ואני חושב שזה, והיום אני נמצא במקום, אימאלה, אני נמצא במקום שונה לחלוטין, ההפך המוחלט, הייתי במקום הכי נמוך בחיים, בכלא, אני מאחל לעצמי שגם זה באמת יהיה הכי נמוך ולא יותר נמוך.
כן.
והיום אני נמצא במקום הכי גבוה, כאילו בחיים, ללא ספק בכלל. וכל שנה אני אומר את זה מחדש, גם שנה שעברה, אם אתה שואל אותי, תמיד זאת השנה הכי טובה בחיי, והשנה אם תשאל אותי, עוד מעט יש לי מולד, עוד כמה חודשים, אני אגיד לך, זאת השנה הכי טובה בחיי. ככה כל שנה, זה פסיכי, זה כל כך לא מובן מאליו.
נכון.
להגיד שאני מאושר וכיף לי בחיים. זה באמת לא מובן מאליו היום לצערי אצל אנשים, ואני ממש כיף לי בחיים, אבל אז אני חושב שאני מרשה לעצמי להיות במקום כזה, כי אני יודע באיזה מקום הייתי, זאת אומרת, גם לפני המעצר ולפני הסיפור, הייתי מאוד כזה אסירות תודה, ותודה על מה שיש וכו', אבל לא ידעתי מושג מה אני מדבר בכלל, רק כשהגעתי למקום באמת נמוך, הבנתי מה זה חוסר, הבנתי מה זה באמת חרה, ומשם כשאתה מגיע ממקום כזה, אז אתה, אז קודם כל זה מאוד משאיר אותי עם רגליים על הקרקע, מאוד מאוד מאוד, כל בוקר אני קם וכותב תודות, כזה, כמו, כאילו, אסיר, אסיר רוחניקי, כאילו, אבל לא היה מקום רוחניקי, כי זה פשוט מחזיק אותי עם רגליים על הקרקע, ובעצם כל דבר טוב שקורה לי, אני יודע להעריך אותו באמת. וגם כשקורה לי דבר רע, אני אומר, בסדר, סבבה, מתקדמים. אני מאוד, משברים אצלי זה נורא נזיל, כאילו. אבל יש גם המון קשיים במקום הטוב, זה קשיים של השירים, כן, זה צורות של השירים, אבל יש המון קשיים של, נגיד, כל כך טוב לי, מה, לא עושה עוד דברים? מה, לא יתקדם? או לא יתפתח עוד? יופי שטוב לך.
נכון.
תמיד אפשר לגדול, או תמיד, כל מיני סימני שאלה כאלה של מה, עכשיו לרדוף אחרי יותר, או כן להישאר במקום הטוב. לגמרי, זה דברים שפוגשים אותי, אבל עברתי באמת מסע מטורף. עד היום אני עובר, זה מסע שלא נגמר, וזה אני מאוד מקווה שזה ימשיך ללוות אותי כל החיים, כי זה חלק מהדרך שלי, האותנטיות, הצניעות, איפה שעברתי, איפה שהייתי, זה המתנה שלי היום. זה באמת הייחודיות שלי.
מרגישים את זה עליך? אם אתה פוגש בן אדם שנמצא בתקופה שבה הייתה באותם ימים, כאלה, עניינים, מה אתה אומר לתו אחד?
האמת היא שאני מכיר, אני מכיר 2 כאלה שעברו כמעט סיפור זה כמוני. אחד, כל אחד נמצא במקום אחר, אבל זה קטע, כי זה, אני מנסה להגיד להם מה אני עשיתי. חלקם מבינים, חלקם לא, אבל זה פשוט, הם לא מצליחים להבין, כי בסוף, לצורך העניין אני אומר, תשמע, פשוט חכה, אין מה לעשות, זה בסה וזה, אבל תתמודד. וקשה להם להתמודד, הם ממש יחסים לדיכאון הזה. עכשיו, אז זהו, אז אצלי זה ככה, אני פשוט יודע להתמודד, והיה לי מאוד קשה, היה לי חוסר ודאות מטורף, כן, לא אמרו לי עוד 1.5 שנה אתה הולך, כל כמה חודשים זה משפט, אין לך מושג מה קורה, זה מאוד מאוד קשה, ואמרתי, טוב, אין מה לעשות, כאילו זה, תתמודד אחי, תשב ותאכל חרה, אין ברירה. אז לכן אנשים אחרים לוקחים איזה טיפה אחרת. אבל מה שהייתי אומר לבן אדם שנמצא במקום כזה, זה שינסה לעשות זום אאוט, זה מאוד מאוד קשה, שינסה לעשות זום אאוט, ויבין שמתישהו זה יכול להיות לטובתו. אצלי זה היה בקיצון, שים לב, כשישבתי בכלא, אמרתי, כבר אז, לא, קשה מאוד, כן, אבל כן. עשיתי זום אאוט ואמרתי, רגע, יש פה הזדמנות, עובר פה חוויה, שהיא לא טריוויאלית, בטח לא בעולמות שלך, אני לא מגיע עם עולמות הפשע הרשע, אני בן אדם שהוא בא בביתו וכו'. ויש פה הזדמנות. אז מה שעשיתי, לקחתי דפים מספר, קראתי אותם בעין, והתחלתי לכתוב, סוג של יומן. ועד היום יש לי את הספרים, אמרתי, בוא נכתוב שיהיה, אולי נכתוב ספר מתישהו, אתה מבין? ברמה הכי מגזמת. עד היום יש לי את זה, אתה יודע, כזה, דפים כזה קוראים של ספר צהובים. יש לי את זה, אמרתי, שיהיה איתי כל הזמן, יש איזה קריאה של איזה 20 דקות, זה יחסית הרבה. ואמרתי, יאללה, שיהיה, מקסימום נכתוב ספר מתישהו. וזה, כי עשיתי זום, אמרתי, תשמע, בסוף אתה תצא מהכלא. זה יקרה, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, וכשאתה בן 22, זה עשירית מהחיים שלך שנתיים, זה המון, כן, אז קשה, נורא לעשות את הזום אאוט הזה. אבל זה מלווה אותי עד היום, עד היום אני עושה זום אאוט, זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, וזה לגמרי, זה כאילו תרופה למלא דברים, לעשות זום אאוט, להבין שהחיים הם נורא ארוכים.
אני חושב שבהסתכלות עליך, המקום להודות של כאילו, הרבה אנשים מתקשים ברגעי משבר להודות בטעות שהם עשו, שהם גרמו לעצמם ליפול לאותה נפילה. ואני לא משנה באיזה פלטפורמה שמעתי אותך, אתה מאוד נוכח על הדבר, על הטעות שעשית, אתה אומר, עשיתי, זה אני, זה חלק ממני, זה הזהות שלי. אין מה לעשות, זה take it or leave it, זאת החבילה. אז אחד בשלב הזה, אני חושב שהרבה אנשים נמצאים באבל עמוק מאוד על זה שהם עשו טעות ועדיין לא אומרים בסדר, אבל זה אני.
כן.
עכשיו זה שלב אחד, והשלב השני זה גם דבר שאני חושב שאתה יודע, אני קטונתי, לא מכיר אותך לעומק לבחן נשמתך, אני מסתכל רגע מהזווית שלי, מה שאני רואה בלב היזמי שלך, את ה אחרי שיש את ההוקרה הזאת של אוקיי, זה מה שעשיתי, אני צריך לשאת בהשלכה של הפעולה הזאת, התכנון קדימה, מה נקסט, מה הדבר הבא, וקשה לשאול את השאלות האלה של מה הדבר הבא, כשאתה נמצא ברגע שהוא כל כך זה, לקחת את הדפים האלה ולשבת בכלא וזה, מתוך שאיפה שאולי, או רעיון שיצא איזשהו ספר או כזה, או דבר כזה או אחר, זה ליצור לעצמך את המציאות היפה / טובה, שלא קיימת באותה נקודה. נכון. ואם לצאת ממשבר, נראה לי ששני הדברים האלה, אחד, להגיד, להוקיר במציאות, המציאות שלי כרגע היא חרבנה של החיים.
כן.
ומה אני מתכנן קדימה אחרי שזה? אני חושב שאלה כלים שהם סופר סופר חשובים.
מדהים, ועברתי מסע מטורף, כן, זה לא, כאילו, גם בזמן שהייתי במעצר, אז אמרתי, טוב, אתה כבר פה, בוא תוציא את, תנסה להוציא מפה את הדבסט, עכשיו, ספר זה משהו אחד, אבל אתה הולך ואתה מכיר ואתה חווה חוויות ואתה, אתה סופק דברים שאתה לא סופק בחוץ, הרי איפה עוד אני אכיר אנשים כאלה? זה לא שעכשיו אני, אתה יודע,
שאתה מטורף, אתה רואה הזדמנות בלהכיר פושים,
לגמרי, אתה רואה איך הם מתנהלים, אתה רואה עולם אחר לחלוטין, אתה מבין פרספקטיבה שונה לחלוטין מהעולם, אתה חושב שעבריינים הם מסכנים, הם מגיעים לכלא בטעות, אבל אתה מגלה שזה אנשים שעושים את זה בכוונה, וככה הם חיים, והם בוחרים לחיות ככה, וטוב להם בכלא, דברים מזוהים, ואתה לומד שם להתפלפל ולדבר, ולעשות, בסוף זה כזה קשרים, אתה מסיק כזה, פה פטל, פה קפה, פה סוכר, אתה בא כזה ומתחרקש, ובהתחלה הוא בכלל רצה להרביץ לך ממים, אחרי זה יושבים ושותים פטל. תבין, אז אתה לומד את ההתפלפלות, אתה התחרקש אותה זה וזה, שזה יכולות מטורפות באיזשהו מקום. אבל כן, לגמרי אמרתי, טוב, אני כבר פה.
יהיה ספר
דרך אגב. בוא נוציא את זה, אני מקווה.
יהיה ספר.
זה נורא...
אני רואה אותו, אני כבר יש לי את ה... אני רואה אותו.
אני צריך לשבת ולכתוב.
אליפות. בני, יש עוד דבר אחד שיהיה נכון לנו לדעת על התחום, עליך, משהו שאתה רוצה לסוטף אותם כדי שנסיים?
מה, כבר נגמר כאילו? זה הסיכום?
אנחנו מתקדמים.
קרובים.
כן.
מה אני אגיד? AI כאילו זה העתיד, אין מה לעשות. אני פוגש המון, אני מרצה המון לעסקים וכזה ארגונים, ויש המון פחד עדיין. עכשיו, אני נורא חי את העולם, מבחינתי כולם יודעים מה זה AI, אבל הרוב לא, זה קטע.
לא יודעים, נכון.
80% מהאוכלוסייה עליהם עושה בכלל, זה עובר לאדם, וזה בסדר. חשוב לי רגע להגיד, חשוב לי להגיד שזה בסדר, אין פומו, באמת אין, פשוט, כאילו, פשוט תדעו שזה שם, בסדר? ועצם זה שאתם מאזינים לפודקאסטים כאלה, ואולי עכשיו תבואו לתוכן שלי ותתחילו לצרוך ולהבין, באמת בלי פומו, בלי פחד. אז סבבה, אתם כבר עושים מעל רוב האוכלוסייה, פשוט להבין שזה שם, זה עולה, זה הרבה יותר גדול מאיזשהו קופירייטר כן. שעובד את העבודה שלו, איזשהו עורך סרטונים שעושה את זה יותר מהר. זה הולך לשלוט על האנושות עוד כמה עשרות שנים, זה הולך לשנות אותנו כבני אדם. אז אני נורא מתלהב מזה, כן? אנשים נורא מפחדים, טרמינטור וזה, אני חושב שזה ממש ההפך.
לגמרי.
שזה דווקא הולך למקום טוב, שבסוף כל טכנולוגיה שמגיעה, היא באה בשביל לקדם את האנושות.
היא כלי ביד היוצר. אם אנחנו נדע להיות, להשתמש בכלים האלה כיוצרים, אז נכון. אז יש סיבה לחשוש.
בסוף גם יש סיבה לחשוש, כאשר בני אדם ייקחו את זה למקום רע.
נכון.
וכבר היום אנחנו רואים המון דוגמאות כאלה, בטח עם טכנולוגיה כזאת, אבל...
ולשמחתנו תמיד תהיה רגולציה כנראה שתגביל בדרך כזאת או אחרת, אבל אי אפשר למנוע...
היא תהיה רגולציה אם יחוקקו כזאת, אבל כן. כרגע ממש התחום נורא אפור, אפור. ונורא כזה, אבל זה יגיע. בסוף כל מהפכה יש את החבלי לידה שאלה. אני לא מכיר, זה די המהפכה הראשונה שלי, המהפכה האחרונה הייתה בשנות ה-2000. ב-2000 הייתי בן שנתיים, אז סיפרו לי, אמרו, אינטרנט יחריב את העולם, פה, שם. ובסוף, הנה, תראו, 30 שנה אחרי, עדיין יש אינטרנט ויש עולם, ואפילו יגידו, אנושות יותר מתקדמת ממה שהיה. אז ככה יהיה גם עם ה-AI, להבין שזה כאן, שמע, אנחנו סך כל שנה בפנים, וזה מתקדם בקצב פסיכי.
יפה.
אז זהו.
אליפות. אני באופן כללי חושב ש-AI, ChatGPT, לא מונגש כמעט בכלל לעולם העסקי. הרבה אנשים שמעו, אני חושב שכולם שמעו, כולם מכירים, אבל לא מונגש. אני חושב שבקהילה שלך פוגשים נגישות שהיא קצת אחרת, אז אני מזמין באמת את כל המאזינים.
מוזמנים בכיף.
להגיע לקהילה, לבוא, לצפות, להתבונן. גם אם אתה סתם עזוב על הקיר, להתחיל להבין את השפה, שזה משהו שיכול קצת לפעמים לפתוח איזשהו מין תיאבון ללמוד ולדעת. זהו, בני פרבר, רוצה להגיד לך תודה, היה לי כיף שבאת.
היה לי כיף בטרוף, ממש כיף.
והרבה בהצלחה. מקווה שניפגש עוד לא מעט פעמים בדברים טובים וצומחים, שכל שנה תהיה
תקורה. לספר, ניפגש להקראה של הספר.
יאללה.
ביי חברים, תודה.
תודה אחי.